טוב, שלום, בוקר טוב. אנחנו נעסוק היום בנושא מאוד עמוק, בכמה נושאים, סביב איזושהי מעשייה, בעיקר סביב מתן תורה והבחירה בעם ישראל. מה? תמשיך. טוב, מעשה, נתחיל במעשייה פה, שסביבה יהיה כל השיעור. מעשה ממלך אחד. יש לך דף מקורות? יש פה דף מקורות? מעשה ממלך אחד שהיו לו בנים הרבה, ונתן המלך לכל בן שלטון בחבל ארץ אחר, ולא היו בניו נאמנים לו כלל. רק בן אחד היה לו למלך מאישה אחת שהיה אוהבה ביותר, והיה בן זה קרוב אליו, והיה מצטער שלא היו אחיו בנאמנות למלך כנל, והיו אחיו שונאים את הבן הנל, והיו מבקשים תמיד לעמיתו, ולא היה עולה בידם יען, כי היה קרוב אל המלך כנל, והיה המלך שומרו. ואומר המלך בליבו, מאחר וחפץ אנוכי להסתלק מן המלוכה, הלמד בני זה תכסיסי מלכות, אגלה לו סודות המלוכה, ואתן בידו המפה שקורין קארט, וישמור על הציפור שקורין פייגלה, אך תראו בכתר מלכות, והכל ילכו על פיו, גם השרים ואחיו בעלי השלטון. והיה מסדר המלך מאורע גדול כחתונה, ולא הזמין בו אל הבנו הנעל וכל השרים בלבד, והיו משחקים לפניו משרתיו, והייתה שם שמחה גדולה. ואומר המלך בליבו, ויאמר המלך לבנו, בני אהובי, דע, כי מיום זה והלאה כל שלטון הממלכה בידיך, והכל יסור למשמעתך, ואתה תפרנס את כולם. אולם עליך להתנהל תמיד על פי הקארט הנעל, ולשמור את הציפור הנעל שלא תברח, אז תשכיל בכל דרכיך, ואין מי שיעקבך, ואהיה אף אני עמך. ודע בני, כי נתתי זהובים לשר אחד, והוא ינסה תמיד להכשילך, להעלים ולהעתיק הקארט הנעל, ולהרוג הציפור הנעל. ואם יצליח, ימרדו בך כל אחיך וכל השרים, עד שהכיסא ישמט מתחתיך, ולא בקלות תחזור אליו, רק בייסורים גדולים. וגם אז אהיה עמך, וכשתצטער, אצטער אף אני, אבל גם אשמח, יען לא שמעת בקולי, ועמד ממך הקארט והציפור הנעל, והיה בן נשבע שיחוז בקארט הנעל, וישמור הציפור הנעל, וישם המלך כתר מלכות על ראשו. מעשה ממלך אחד. מי זה המלך האחד הזה? הקדוש ברוך הוא. הוא אחד, נכון? אין שליט מבלעדיו, אין עוד מלבדו, שהיו לו בנים הרבה. ונתן המלך לכל בן שלטון בחבל ארץ אחר, ולא היו בניו נאמנים לו כלל. מי זה הבנים האלה? כן, האומות. הם לא בנאמנות. רק בן אחד היה לו למלך מאישה אחת שהיה אוהבה ביותר, והיה בן זה קרוב אליו. מי זאת האישה אחת שהיה אוהבה ביותר? לא, הבן הזה זה עם ישראל, אתם צודקים. אבל האישה אחת, יש שם הדפים בדף בה, כן. אבל האישה אחת שהיה אוהבה ביותר, למשל, שהעם ישראל הוא ממקור אחר, הוא לא כמו שאר הגויים, הוא שייך לקודש, הוא מן הקודש, בסדר? עם ישראל זה מין חמישי, זה משהו אחר לגמרי מכל האנושות. והיה בן זה קרוב אליו, והיה מצטער שלא היו אחיו בנאמנות למלך כנל. אז בואו נראה רגע, תראו במערל, אתם רואים פה במקור 2, פה ליד הסיפור כתוב, תכף, בפרק כמה דעבודה זרה, השם מסיני בא, זה מתפארת ישראל, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פערן, מהי באי בסעיר ומהי באי בפערן. כלומר, מה השם עשה שם, מה הוא רצה שם בסעיר, בפערן? אומרים חזל, מלמד שחזיר הקדוש ברוך הוא התורה על כל העולם, ולא רצו לקבלה עד שבאו ישראל וקיבלו. במדרש ספרי ברכה אמר מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה לבני עשיו, ואמר להם, רוצים אתם לקבל התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, כל ברכות של אותו איש, ואח הרבך תחיה. מי זה אותו איש? עשיו. אין אנו רוצים לקבלה. נכון. אמר לבני ישמעאל, רוצים אתם לקבל התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו לו, כל ברכותיו של אותו איש, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אין אנו רוצים לקבלה. כן? פרא אדם, ואתם יודעים, כשרוצים לתאר אדם, אז אומרים, נגיד, אדם משכיל, אדם שובב, לא משנה. אבל ישמעאל, הפרא זה קודם לתואר. זאת אומרת, זה משהו עצמי. זה חלק ממנו ממש. אין אנו רוצים לקבלה עד כאן. עכשיו אומר פה המהר"ל הסבר מאוד עמוק. מה זה שהשם הוא בא לבני ישמעאל, בני עשיו, ואמר להם, רוצים אתם לקבל את התורה? הכוונה שהיה שם הנציג של בני ישמעאל שהיה במסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא? זה ברור שלא. אלא, אומר פה המהר"ל, בערו בזה הדברים אשר אמרנו כי מצוות התורה שהם הפעולות האלוהיות מתייחסות אל ישראל, שלפי מעלת נפשם הם מוכנים אל הפעולות האלוהיות והם בייחוד להם. אבל עובדי כוכבים מזלות מצד חסרונן ופחיתותם אינם ראויים לפעולות האלוהיות שהם המצוות, וזהו שהיה מחזיר התורה על כל אומה ולשון. שימו לב מה הוא אומר, ועצם נפשם ממאן לקבל הפעולות האלוהיות, כי אם ישראל היו מוכנים לתורה מצד מעלת נפשם. כלומר, זה שהגויים לא היו חפצים לקבל את התורה, זה מצד שהם לא, הם לא מתאימים אל התורה, מצד נפשם. נפשם היא לא בנויה לגודל הזה, לעומק הזה, לטוב הזה, למוסר הזה. זה לא שהייתה שם איזשהו נציגות של הגויים ומסע ומתן, ובחנו מה התורה אומרת, ואמרו, אלא זה עצם הנפש, היא לא מתאימה לזה. אנחנו גם רואים שניסו לחכות את התורה, אז זה הדבר הראשון שעשו, זרקו את המצוות. מכל מקום, זה בנצרות וכו'. טוב, עכשיו, אז רק בן אחד היה לו למלך מאישה אחת שהיה אוהבה ביותר, זה ישראל שם מן הקודש, והיה בן זה קרוב אליו, והיה מצטער שלא היו אחיו בנאמנות למלך כנל. זאת אומרת, עם ישראל הוא שמח שרק הוא ראוי לקבל את התורה? הוא שמח ששאר הבנים הם לא בנאמנות למלך? ממש לא. הלאומיות הישראלית היא קוסמופוליטית, אוניברסלית. הציפייה המשיחית היא לתיקון עולם במלכות שדי. אפילו כל המצוות הפרטיות שאנחנו עושים, הן מקפלות בחובן אידיאלים לתיקון העולם, לתיקון האנושות. אנחנו אין לנו איזה שמחה מזה שאנחנו קרובים אל המלך ושאר הגויים לא. אנחנו חפצים שכולם יעשו רצונו יתברך. הבן הזה הוא מצטער שלא היו אחיו בנאמנות למלך כנל. והיו אחיו שונים את הבן הנל. והיו מבקשים תמיד לעמיתו ולא היה עולה בידם. יען כי היה קרוב אל המלך כנל והיה המלך שומרו. מה זה והיו מבקשים תמיד לעמיתו? תסתכלו מאחורי הדף, זה העומק של האנטישמיות. תסתכלו מה אומר הרב בעדר היקר, זה בעמוד קופלמד ג', השנאה לישראל במקורה הפסיכולוגי נובעת מהשלילה של שאיפת החיים הישראלי במובן הלאומי והכללי, שזהו ניגוד שנעשה מורגש ונפעל בפועל גם בלא הבנה וידיעה. אף אגב דיו לא חזי, מז לחזי. כלומר, מה אומר פה הרב? מה שהגויים, יש להם אנטישמיות, זה לא קשור לזה שאנחנו שונים מהם, נגיד, במראה. נגיד, אנחנו נראים כמו חרדים, והם הולכים לתיאטרון. אז זה לא נכון, כי היו בצרפת, בתקופת האמנציפציה, אנשים יהודים מתבוללים, שהיו מורחים את השפם בג'לטין, והולכים לתיאטרון, ונראים בדיוק אותו דבר. וגם אז הם אותם. למרות שהם משכילים וכו'. זאת אומרת שהשנאה היא נובעת, אומר רב קוק, מהשלילה של שאיפת החיים הישראלים. יש לנו שאיפה, שם יש בסוף דם. יש לנו שאיפה ותיקון עולם במלכות שדי. יש לנו שאיפה מוסרית, שאיפה להופיע את אור השם. והדבר הזה הוא לא כל כך נוח לגויים. איך כתוב בגמרא? עבדה ניחא לה בהפקרותה. עבד נוח לו בהפקרות. נגיד יש כיתה, כולם מפריעים למורה, זורקים עליו גירים, איכשהו מסתובב ללוח, ומחרים לשיעור, ועושים צחוק עם כל השיעור. יש ילד אחד מכל הכיתה שהוא כזה מין צדיק. הוא מגיע בזמן, כל המחברות שלו עם כתב יפה, והוא עושה תמיד שיעורים. אז מה הכיתה? אוהבת אותו או שונאת אותו? שונאים אותו, הוא מקטרג על כולנו, נכון? מה זה? ככה הגויים, השאיפה המוסרית שלנו היא לא נוחה להם. אומרים, תן לחיות, תן לזרום. תפסיק עם כל הדיבורים האלה על אמת, למוסר, וטוב, ועבודת השם. תן לשתות בירה בכיכר בשעה 7 בערב.
זה
מצלת. מה?
זה מצלת, גישה כזאת, דווקא לגרים.
לגרים?
כן, למה? אנחנו אומרים קשים גרים לישראל כספחת. למה?
למה?
מפני שהם הם כמו חוזרים בתשובה כאלה חדשים, שכל הזמן אומרים לישראל כזה, זה לא רוצה ככה. אומרים לו ככה צריך לעשות וככה צריך לעשות. והם הפכו לספחת מבחינת. הם מטרידים את האנשים, הם בדרך שבאמת צריכים ללכת בה, אבל הם מלאים את זה.
לפעמים מחמירים יותר, אתה אומר. כן, אבל יש עוד הסבר, רש"י אומר הסבר אחר בגמרא.
כן, כמובן.
כן, לא משנה, אוקיי.
אבל אני הבאתי את ההסבר דווקא.
יכול להיות כזה דבר, המציאות הזאת, ודאי, הדוגמה שהבאתי יכולה להיות גם בתוך כיתה בתלמוד תורה, בסדר, נגיד. זה לא חייב להיות, רק זה על דרך משל. כי יש אחד שהוא עושה את רצון השם, שהוא קרוב אל השם, שיש לו שאיפה אלוקית, מוסרית, מידות, והדבר הזה הוא מקטרג על כל אלה שלא הולכים בדרך הזאת. לכן יש שנאה לישראל, במובן הלאומי והכללי, שזהו ניגוד שנעשה מורגש ונפעל בפועל גם בלא הבנה וידיעה. אף על גב דיו לו חזי, מז לחזי. מה זה הביטוי הזה? זה מדובר מסכת בבא קמא על שור אחד שהוא רודף אחרי הבן אדם ברחוב לנגוח בו. אז איך זה יכול להיות ששור בכלל רודף אחרי אדם? אמורה להיות לו עירת הרוממות מאדם, הרי הוא משהו אחר לגמרי. אלא שהאדם הזה הוא עשה מעשי בהמה. כלומר הוא עצמו בהמי, אז השור מרגיש, הנה, הוא מרגיש את זה השור. אז איך השור מרגיש את זה? הגמרא שואלת, מה הוא יודע? הוא ראה אותו שהוא, אני יודע מה, עקב אחריו שהוא דיבר לשון הרע השור הזה, דבר ברור שלא. אלא הגמרא אומרת, אף על גב דאי הוא לא חזי, מז לחזי. כלומר, הכוח האלוקי שמחיה את השור הזה, לא יודע, אי אפשר להגיד הנשמה שלו, כי השור היא נשמה, אבל המלאך הזה שדוחף אותו, הוא רואה את זה, הוא אומר לו, אתה רואה את פלוני הזה? רוץ. בסדר? אז הגויים, במידה מסוימת, אף על גב שהם לא בהכרח יודעים למה יש להם איזה אנטישמיות ושנאה לישראל, אבל הנשמה שלהם היא יודעת.
כמו הנחש, לא מעמיד
ריחף. לא, אין מוות בלא חטא?
הנחש, כאילו, שלא
מכיש... נכון, נכון. מלמד שאין הרוד ממית, אלא החטא ממית. רגע, אבל איך זה קשור?
ואת הדוגמה על השור, כאילו זה לא הוא.
נכון, נכון, השור הוא בסך הכל נפעל.
דוחף אותו.
נכון, בדיוק. הכוח האלוקי הזה, הקדוש ברוך הוא דוחף אותו. בקיצור, עכשיו, נמשיך פה עם המשל. והיו אחיו שונאים את הבן הנעל, והיו מבקשים תמיד להמיתו, ולא היה עולה בידם. יען כי היה קרוב אל המלך כנעל, והיה מלך שומרו. הקדוש ברוך הוא, והיא שעמד על אבותינו, ולנו, שלא... בדור אחד בלבד עמדו עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם וכו'. כלומר, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, למרות שיש קושי לעולם לקבל קודש. זה כמו קודש בעולם הטבעי הזה, קודש בעולם הטבעי הזה הוא דבר שהעולם הטבעי נלחם בו, כמו איבר שמשתילים אותו. עם ישראל יש בו צד קודש, הוא כולו קודש, סליחה, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. והעולם באיזשהו מקום הוא לא תמיד מעכל את זה, עד שהעולם מתרומם להיות קודש, ואז יעריכו את עם ישראל וכו'. ויאמר המלך בליבו, מאחר וחפץ אנוכי להסתלק מן המלוכה, למד בני זה תכסיסי מלכות. חזרתי לסיפור. אגלה לסודות המלוכה ואתן בידו המפה שקוראים קארט. אז עד כאן זה היה עוד איכשהו מובן, אבל מה זה? ויום אלה המלך בליבו, מאחר וחפץ אנוכי להסתלק מן המלוכה, הרמי בני זה תכסיסי מלכות. הרי אנחנו מדברים פה על הקדוש ברוך הוא. מה זה שהקדוש ברוך הוא חפץ להסתלק מן המלוכה? לא כל כך ברור. זה, תסתכלו במקור חמש, אצלכם, זה נמצא בליקוטי מוהר"ן קמא, בתורה למדלת. אומר רבי נחמן, כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השם יתברך, ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. מה הוא אומר? עד מתן תורה הקדוש ברוך הוא ניהל את העולם בלי קשר אפילו למעשינו. הרי אנחנו רואים שהוא הוציא אותנו ממצרים למרות שהיינו שקועים במתת שערי טומאה, והעולם התברך בגשם ומזון וכו', למרות שבני אדם היו חוטאים. אבל מי מתן תורה? והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי ונתתם את ארצכם בעיתו. כל העולם כולו בידי ישראל, כלומר הממשלה על העולם היא בידי ישראל. הם מה מי שמשפיע על התגלות השם או צמצום התגלותו, על שפעו או על חסרון בשפעו וכו'. כי אותיות התורה, זה החידוש הגדול של מתן תורה, אבל בואו נראה את זה בפנים. כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם יתברך. כי רצונו של השם יתברך שהמצוות יהיו כך. למשל מצוות תפילין, היה רצונו שיהיה בארבע פרשיות ובתים של אור ולא של כסף, כי כן רצונו נמצא שרצונו מולבש בכל התורה. כלומר, רצונו מקופל בתורה, למרות שזה דברים לפעמים גשמיים, תפילין, אבל גשמי, זה רק הלבוש הוא גשמי, בסדר? זה רצונו מקופל בתוך התפילין, הוא מקופל בכל התורה, ועכשיו שהתורה מסורה בידינו, גם הרצון של השם יתברך מסור בידינו, שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו, וזהו בחינת ישראל ממשלותיו כנ"ל. וזהו שדרשו רבותינו זיכרונה לברכה, רבות עשית אתה השם אלוהי קודם מתן תורה, לאחר מתן תורה נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. היינו שהכל בידינו. אתם מבינים מה הוא אומר פה? הוא אומר פה חידוש מארץ החידושים. מתן תורה, מה שהתחדש בעולם זה כשהקדוש ברוך הוא מצר את רצונו בידינו, שהעולם הוא מתנהל על פי מעשינו, הכל הולך על פי המצוות של ישראל, התפילה של ישראל, כל עילוי העולם, כל השפע לעולם. זה החידוש הגדול במתן תורה. וזהו אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. היינו קודם מתן תורה היה הכל אנוכי, ואחר מתן תורה הרחב פיך והמלאהו. זה עוד יותר מבואר ברמח"ל. תסתכלו במקור 6, בדעת תבונות בסימן קנ"ח, מה שיש לנו לדעת עוד, שאף על פי שישראל כבר מוכנים הם מצד עצמם להיות לעבודתו יתברך, וגם הם פועלים בעצמם שלא בהכרח כלל כמו שביארנו, אמנם כוח העבודה עצמה אינו ניתן להם אלא מידו יתברך, וזה מה שנתן להם בשעת מתן תורה, ומה שמקיים ומחדש לכל אחד ואחד תמיד. מבינים? אותו רעיון בדיוק. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשעת מתן תורה זה את היכולת לעבוד אותו בעצם ולהשפיע על ידי זה. ותראי שזה עניין ההפרש בין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. כי אדם המצווה יש כוח בידו, מסור ממנו יתברך, שיתקן במעשיו התיקונים המצטרכים הבריאה. מה שאין כן, שאינו מצווה. מי שאינו מצווה, הוא לא משפיע כלום. מי שמצווה, הוא מתקן את כל הבריאה. הוא פועל בשורש החיים, בשורש היש. כל העולם מתברך מכוח עבודתו. וראיה לדבר הכהונה, שהכהן העובד מתקן לכל העולם. וזר שעבד, חילל וחייב מיתה. ולא עוד אלא ש... זאת אומרת, מה הוא אומר פה בעצם? למשל, נותן דוגמה, כן? כהן, הוא מצווה לעבוד בבית המקדש? מצווה. אדם מישראל רגיל, יבוא, ישחוט, יקריב קורבן, יקטיר קטורן. מה? לשחוט מותר, שחיטה כשרה בזה. אבל הוא גם מקריב אותו, כן? אני יודע מה, מקטיר קטורת וכו'. הוא מתקן את כל העולם? הוא משפיע משהו? מקסימום הוא משפיע רע, נכון? הוא מערבב את כל העולם. הזר הקרב יומת. זאת אומרת, הכוח לפעול והכוח להשפיע, זה נקרא הורמנה דמלכה, תכף הוא יגיד הרמח"ל. רשות המלך. רשות המלך היא מה שמאפשרת למי שפועל באמת לפעול, באמת להשפיע. מי שיש לו רשות לפעול. ומי שאין לו רשות לפעול, הוא לא יכול לפעול. זה תלוי, זה יצירה אלוקית, סגולת הכהונה. ואותו דבר, זה יצירה אלוקית, ישראל. הנשמה הישראלית, היא זאת שמניעה את כל ההוויה, את כל העולם. הכל מתנהל על פי עבודתה. אבל זה קשור ברשות של המלך לפעול, ובציווי המלך. וזה החידוש הגדול שהתחדש במתן תורה. כי עד מתן תורה, העולם הוא התנהל שלא על פי מעשינו, שלא על פי מעשי התחתונים. ברור הנקודה הזאת? נקודה מאוד עמוקה. זה הרעיון שכתוב פה בסיפור הזה, שרצה המלך להסתלק מ... יען כי חפץ אני להסתלק מן המלוכה. מה זאת אומרת להסתלק מן המלוכה? הכוונה, הקדוש ברוך הוא רצה, התאווה לעשות לו דירה בתחתונים. הוא רצה שהטוב שהעולם זוכה לו, הטוב האלוהי, הוא יהיה על ידי מעשה התחתונים. ואת המלוכה הוא בעצם נתן, או הממשלה, מה שרבי נחמן אומר, ישראל ממשלותיו, הוא נתן בידי ישראל. בסדר? זה חידוש מאוד גדול.
מה המקום של הקדוש ברוך הוא? מי המנהיג של העולם?
אני אסביר לך. בספר נפש החיים, ברור שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אבל הוא חפץ שהנהגתו את העולם היא תהיה על ידי מעשיהם של ישראל. זה עומק מאוד גדול להבנה הזאת. זה כתוב בספר נפש החיים וגם בדעת תמונות. הקדוש ברוך הוא ברצונו, הוא יצר בריאה כזאת שהיא מנותקת מרצונו. זה האדם. בוא נדבר פה על ישראל. ועל ידי הבחירה של ישראל ברצון השם, ההליכה בדרכה, קיום המצוות, לימוד התורה, כל העולם מתברך. באמת הקדוש ברוך הוא חפץ שהעולם יתנהל על פי התחתונים, שיהיה לו שותף, שיהיו לו שותפים בעצם בהנהגת העולם. אפשר לקרוא לזה ככה, זה ברור שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זה מה שכתוב, יען כי חפץ אני להסתלק מן המלוכה, זה בבחינת משהו, זה בבחינה מסוימת. הקדוש ברוך הוא יכול גם ליטול מאיתנו את המתנה הזאת, את הורמנה דמלכה וכו'. אבל הרעיון הוא, החינוך התורני, הוא בא לרומם אותנו לאחריות, להבין שכל התנהלות העולם היא תלויה במעשינו. והטוב שאנחנו זוכים לו, הוא כי זכינו לו, במעשינו. ואם יש קלקולים בעולם, זה גם כן על החיות שלנו. יש לנו על הכתפיים את כל המציאות לעם ישראל. אנשים לפעמים מרגישים, מי אני? מה אני? אני גרגר חול. מה אני כבר משפיע בעולם? מה זה משנה המצוות האלה? מצווה זאתי. זה לא נכון. זה המצוות האלה, לימוד שלך, ההתקדמות הרוחנית שלך. זה מה שמתקן את כל היש. זה מה שמביא את העולם אל תכליתו, אל תיקונו. זה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ. נתן לנו את הורמנה דמלכה. בסדר? ברור? כן.
יש הלכה או הנהגה, אני לא זוכר בדיוק איך זה, שכתוב שאדם, יש לו מספר ילדים ויש לו חלק רשעים.
כן.
אומר, אם יקפח אותם ולא יקרה מהם כלום, לעתיד כל הרשעים יגרפו את כל הקופה. אבל פה זה... לא מסתדר.
טוב.
אתה מכיר את מה שאני אומר?
האמת שאני לא מכיר את זה. אבל
זה שמנדים אותו כאילו במשפחה,
שמנדים את הרשע,
מהירושה וכדומה, כן, בסוף כתוב, יגרוף את כל הקופה.
כן, כן, באמת, יש, זה כאילו בדיני ירושה אתה מדבר.
כן,
דיני ירושה, כן, כן, אני מכיר את זה. עכשיו, לגבי מה שמדובר פה, זה לא המצב. בגלל שהבן הזה, הוא תפקידו, או עם ישראל, והנמשל, לרומם את כל האומות. יש לנו תפקיד קוסמופוליטי, אוניברסלי. אנחנו בעצם, עבודת השם שלנו היא לא פרטית אגוצנטרית. אנחנו לא עובדים את השם שיזכות לעולם הבא שלנו, אלא אנחנו עובדים את השם, והדבר הזה הוא מרומם את כל האחים האלה. אתה מבין? אז יוצא שזה לא השוואה נכונה, בגלל שפה האבא הוא לא נידע את האחים או סילק אותם מן הירושה, אלא ההפך, הוא נתן להם רפואה. איך הרפואה? הרפואה היא דרך האחר.
שלנו?
כן.
או במה שאני הבאתי?
לא. במשל שלנו. או בכלל במציאות. הרפואה, כלומר, האבא הזה אומר, לאחים האלה, אני לא מתייאש מכם. אני שולח לכם את עם ישראל, וכי מציון תצא תורה ודבר השם לירושלים. הם יעזרו לכם למצוא בתוך כל העולם המסובך והחשוך והחומרי הזה את הדרך לעבודת השם. זה תהליך של אלפי שנים, זה תהליך ארוך, יש בו הרבה מאוד סיבוכים, אבל זה מה שיביא לתיקון העולם. זאת אומרת, זה לא השוואה נכונה.
מה?
מה?
גם אותו אבא שעושה את זה,
כן,
הוא חושב שהוא ככה יביא תיקון, זה היה צדק, ככה צריך להיות, ככה אולי הבן משפע, והחברים אומרים, אתה עושה את זה.
לא הבנתי, עוד פעם, תחזור.
אותו אבא שכביכול מנדל אחד מהאחים, או חלק מהאחים, לטובת הצדיק כביכול, או הבן הטוב, אז גם הכוונה שלו טובה.
לא.
כן, הכוונה שלו טובה, אבל העתיד, ששמע,
אני אגיד לכם למה זה לא.
שאתם תשתפו, תישרו קו, תסתדרו, ייתן לכם לעתיד. אנחנו אומרים, אל תעשה את זה.
בסדר, אבל הבעיה היא ש... א', אתה לא יודע מה יהיה בעתיד. ב', יכול להיות שמהבן הרשע הזה יצא בן צדיק. זאת אומרת, יש סגולה ישראלית, יש את העניין האלוהי שעובר בכל זרעו של יעקב, ולכן לא עושים את זה. זה שורש העניין. בסדר? בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא, זה כאילו השוואה לא כל כך לא מדויקת, כי פה הקדוש ברוך הוא, הוא שולח בעצם רפואה לעולם דרך היצירה של עם ישראל. הוא אומר, אני לא מתייאש מהעולם, אני פשוט הקדוש ברוך הוא יצר את האומה הישראלית על מנת להבריא את כל העולם, להביא אותם לדרך השם וכו'. בסדר? זה טוב, אוקיי. וראה לדבר הכהונה שהעובד, אני חוזר לרמחה, שהכהן העובד מתקן כל העולם, וזר שעבד חילל וחייב מיטה, ולא עוד אלא שהכהן עצמו שעבד בלא בגדים, הרי הוא כזר, כי הכל תלוי בכוח העליון, אורמנה דמלכה, אורמנה זה רשות, בסדר? שביד המצווה לבדו. אמנם לא ינתן הכוח הזה, אלא למי שהוא מוכן מצד עצמו לקבלו, כי לא ינתן לא לבהמות וגם לא למלאכים, אלא לבני ישראל שכבר הוכנו לזה מתחילה. זה מה שראינו במערל, שהטבע הישראלי הקדוש הזה הוא הוכן לקבלת התורה. ישראל קדמו לעולם והם יש להם רשות מהמלך לתקן את העולם על ידי עבודתו. ותראי, כי זה מה שעשה אדון ברוך הוא לישראל בהר סיני, שילה, הנה לא נתן להם שם התורה כולה במעמד ההוא. אנשים לפעמים חושבים שבמעמד הר סיני כל התורה ניתנה, וזה לא נכון. לא נכון. אומר פה הרמח"ל, זה לא נכון. לא נתן להם שם התורה כולה. שמענו את עשרת הדיברות. זה המעמד אולי הכי נשגב בכל ההיסטוריה האנושית. זה גילוי האלוהי אולי הכי גדול, לכמות הכי גדולה של אנשים, ומבחינה איכותית. אבל לא קיבלנו שם את כל התורה. אבל מה היה שם כן? הייתה שם הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. זה היה אורמנה דמלכה הזה. כי אז השלים להם תחילה כל האיתורים, והמעלות הרואים לאדם עשוי לעבוד את יוצרו, שבתחילה נשפל מעלתו, עלול להיות עלול ליצר הרע כמו שביארנו, ואז נמשל כבהמות נדמה. ובבואם אל הר סיני נתן להם האדון ברוך הוא כל העיקר המגיע להם להשתלל לציותם, להיות להם כוח להיות משרתים אותו. ואז קרבם אליו באהבה, שהוא עניין קרבן לפני הר סיני וכו'. טוב, בואו אני אמשיך פה, תראו אחרי זה אם אתם רוצים את הרמח"ל, כי הנקודה שרציתי להביא בהקשר פה למשל הזה היא כבר הבנו אותה. אז ברור מה זה ויאמר המלך ליבו, מאחר וחפץ אנוכי להסתלק מן המלוכה, הכוונה בבחינת מה? אני רוצה שמעתה העולם מתנהל על פי מעשיהם של ישראל. זה הנקודה, בסדר? זה ברור שהקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם, חס ושלום. הלמד בני, אז יען וחפץ, מאחר וחפץ אנוכי להסתלק מן המלוכה, הלמד בני זה תכסיסי מלכות, אגלה לו סודות המלוכה, ואתן בידו המפה שקוראים קארט. מה הכוונה פה?
לתורה,
נכון? נתן לו תכסיסי מלכות, התורה מלמדת את עם ישראל כיצד למלוך, כיצד להניג את העולם. אגלה לו סודות המלוכה זה כל טעמי המצוות וסודות התורה, ואתן בידו המפה שקוראים קארט, זה התורה שבכתב, וישמור על ציפור שקוראים פייגלה. מה זה הציפור הזאת? הציפור זה הנשמה, הנשמה הישראלית, כי הנשמה כשאין לה כלי שלם, כלי ראוי, היא מסתלקת. כתוב בספר נפש החיים שבשעה שאדם חוטא הנשמה מסתלקת ממנו, בסדר? ובשעה שעם ישראל הוא חוטא פס ושלום, אז כתוב שכינת בגלותה. מה זה בגלותה? הכוונה היא מופיעה בצורה מאוד מצומצמת לצורת אחיית עם ישראל, אבל זה לא תקופה של נבואה וכולי, אלא אדרבה, יש חורבן. תראו רגע מקור 9 בילקוט שמעוני, דברים ד' רמז תף תף קפה, כתוב רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרו תרוויו, שמונה של רבי תשכח, תורה ניתנה ב-40 יום ונשמה נוצרה ב-40 יום. כל השומר את התורה נשמתו נשמרת, וכל שאינו משמר את התורה אין נשמתו נשמרת. תנא דבר רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו, אמר לו כמדומה אתה שאם אתה מעבדה איסר אני נוטל ממך, נשמתך אני נוטל ממך. ברור? המלך פה הוא נתן ציפור הזאת, פייגלה הזאת, זאת הנשמה. נשמה צריך לשמור עליה. מה זאת אומרת לשמור עליה? שתופיע, לחיות אותה. כשזה על ידי הקארט הנ"ל, זה התורה. כלומר, התורה היא מה שעוזר לנו בעצם לחיות חיים נשמתיים, חיים אלוקיים, להיות נאמנים לעצמיותנו האלוהית, שנשמה תופיע בנו בחיים ארציים, בין באדם הפרטי, בין באומה הישראלית, בסדר? בכלל. זה, הרב קוק יש לו פה פסקה כזאת, תסתכלו רגע במקור 7, 8 קבצים, ג' י', אני אעשה את זה מהר, שנספיק. ההכרות הפנימיות שבנשמה הולכות ומתחזקות בקרבה, כשיפנו לפניה את הדרך מאבני המכשולים, שהן המחשבות הרעות, המידות והמעשים המקולקלים. כלומר, צריך לסלק את כל המסכים המעכבים מהנשמה להתגלות בך. מתרוממת היא מעצמה הנשמה על חשקה עליון, להיות טובה וישרה, מוכנת בתארתה לתואר המוסר, בקרבת אלוקים, ועדינות הרוח, ואהבת הבריאות, הצדקה, החסד והמישרים, הנשמה היא חפצה להופיע, בסדר? האלוקי שבקרבנו חפץ להתפשט, על הנפש, על החיים הארציים. העבודות המעשיות והרוחניות, זה התורה והמצווה, החינוך והרגל הטוב, אינם כי אם תוכנים כאלה, תוכנים שהמכשולים מתפנים על ידם. כלומר, אם, בוא נחזור רגע למסע שלנו, אם הבן הזה הוא שומר את הקארט הנעל, שזה התורה, המצווה, אז ממילא הנשמה היא מופיעה. ממילא כל המסכים, כל העננים, מתבארים מהשמיים, והתנוצצות האורה העצמית מתחילה לחיות את חייה, כי הבקיעת השמש מתוך העננים, התרוממותה הזיכוכית של הנשמה, מביאה היא לקדושה היותר עליונה. סוקרת היא את תמצית הטהרה, בנקודתה היותר בהירה, מאוחדת היא עם פנימיותה של ההוויה כולה, שהיא מחיה גם את חיצוניתה וכו'. בסדר? זה ברור הנקודה הזאת? ברור. נחזור למשל שלנו. אז אמר לו, ויאמר המלך בליבו, מאחר וחפץ אנוכי להסתלק מן המלוכה, הלמד בני זה תכסיסי מלכות, אגלה לו סודות המלוכה, ואתן בידו המפה שקוראים קארט, וישמור על הציפור שקוראים פייגלה, אך תראו בכתר מלכות, והכל ילכו על פיו, גם השרים ואחיו בעלי השלטון. מי זה השרים? איזה לכם פה שיעור בניתוח ספרותי.
כמו שהוא אותה עולה.
אז זה האחיו, אמרנו. ומי זה השרים?
או שהמלאכים.
המלאכים, יפה מאוד. זה פמליה של מעלה, נכון? גם פמליה של מעלה היא מתנהלת ב... על פי מעשיהם של ישראל. בסדר? אם ישראל הם צדיקים, אז כל פמליה של מעלה היא הולכת על פי, אל פיהם. אבל אחרי זה נראה שזה יכול גם להסתבך. ההפך יכול לקרות. והיה המלך מסדר, והיה מסדר המלך מאורה גדול כחתונה. מה זה? אז מעמד הר סיני, נכון? כתוב על הפסוק בשיר השירים פרק ב', צנה אורנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה ביום חתונתו? חז"ל אמרו מתן תורה. בסדר? יום שמחת ליבו זה חנוכת המשכן. אז היה המלך מסדר מאורה גדול כחתונה, ולא הזמין בו אלא בנו הנ"ל וכל השרים בלבד. אז מה זה בנו הנ"ל? כלומר, הזמין את ישראל, הוא הזמין את אומות העולם לשם?
לא.
לא. אבל את, ואת השרים הוא הזמין?
פמליה של מעלה.
כל פמליה של מעלה השתתפה במעמד הר סיני. מה זה היה שם? זה מאורה הכי נשגב בכל ההיסטוריה. המאורה שחרת חריטה הכי עמוקה על כל היש, מעמד הר סיני. בסדר? כל המלאכים, כל העולם השמיימי, העולם הרוחני. המלך הזמין לחתונה, למאורה הגדול כחתונה. והיו משחקים לפניו משרתיו, והייתה שם שמחה גדולה. מי זה משרתיו? מה אתם אומרים? משרתיו, כתוב, והיא ביום השלישי ביות הבוקר, והיא קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד, והיא חרד כל העם אשר במחנה. זה משרתיו, השופר, הענן, האש, ברקים, קולות, כל מיני, כל עולם הטבע שם, כל העולם נחרד, הזדעזע, אומר המהר"ל בספר תפארת ישראל. והייתה שם שמחה גדולה, ודאי שמחה גדולה, הייתה שם גם יראה גדולה, חרדה גדולה, נכון? ויחרד כל העם אשר במחנה. היו שם שתי הבחינות האלה. ויאמר המלך לבנו, בני אהובי, דע כי מיום זה והלאה כל שלטון הממלכה בידיך, והכל יסור למשפעתך, ואתה תפרנס את כולם. מה זה אתה תפרנס את כולם?
למעשה 70
אמות
העולם הם
משתפכים
רק
בעל די
ישראל.
יפה מאוד. ולא רק הם, אלא מי עוד? גם פמליה של מעלה הם מתפרנסת על ידי מעשיהם של ישראל, כמו שכבר אמרנו. תסתכלו רגע, זה קצת פנימי הדבר הזה, אבל תראו רגע מקור 3 בנפש החיים. הוא אומר, לכן העולמות, זה ממש שלפתי איזה פסקונת פה מנפש החיים, אבל הרעיון הזה שם הוא מלא בלי סוף. לכן העולמות מתנהגים על ידי מעשי האדם, כי הם מקפין נטייתם מהורים שורש נשמתו העליונה שמעליהם, שהיא הנפש חיה שלהם, בהתנועהו ינו ועומדו תרפנה. וזה שאמר קשנו פרוך באפיו, נשמת החיים, נשמת חיים שהיא גבוה מהעולמות ופנימיותם. כתוב, היא האדם לנפש חיה. לא כתוב היא אדם נפש חיה, אלא לנפש חיה. לנפש חיה למה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, לעולמות. כלומר, האדם הוא נפש החיה של כל המציאות, של כל היש. כלומר, זה מה שהוא כותב בהמשך, שנשמת האדם היא הפנימי שבכולם. האדם הוא מה שמשפיע על המלאכים, מה שמשפיע על, על, על האנושות, מה שמשפיע על העולם החי, העולם הצומח, הדומם, הכל, הכל מושפע ממעשיהם של ישראל. וזה עקב המעמד הנשגב הזה. זה, תסתכלו רגע מקור הבא, וכאשר קיים כל המצוות בשלמות, בכל פרטיהם ודקדוקיהם, בעיקר המעשה, נוסף עליהם מצטרף עצם טהרת וקדושת המחשבה, הרי תיקן כל העולמות והסדרים העליונים. זה הכוונה, ואתה תפרנס את כולם. גם העולם הרוחני, איך כתוב? דע מה שלמעלה, ממך. כן? מה שלמעלה זה ממך. ונעשה כולו בכל כוחותיו, ואיבריו מרכבה להם. מתקדשים מקדושתם עליונה, וכבוד השם חופף עליו תמיד. כלומר, כל העולם מתפרנס ממעשיהם של ישראל. אני חוזר לסיפור. אולם עליך להתנהל תמיד על פי הקר תנל, זאת התורה, ולשמור על ציפור הנל, שלא תברח. מה זאת הציפור? אמרנו, הנשמה, נכון? שלא תסתלק. שלא תהיה הופעת הנשמה מצומצמת, שכינת בגלותה. אז תשכיל בכל דרכיך, ואין מי שיעקבך, ואהיה אף אני אימך. ודע בני, כי נתתי זהובים לשר אחד, והוא ינסה תמיד להכשילך, להעלים ולהעתיק הקרת הנעל, ולהרוג הציפור הנעל, ואם יצליח, ימרדו בך כל אחיך וכל השרים, עד שהכיסא ישמת מתחתיך. טוב, תסבורו לי אתם, מי זה השר הנעל, שר אחד?
או יצר הרע.
יצר הרע, כן. או אתה אומר השטן, כן. אז תקשיבו, יפה מאוד.
אמרתי יפה.
כתוב בגמרה, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן. זה אותו דבר, אותה בחינה. כלומר, שורש הרע במציאות, אז לפעמים זה רע בחוץ, הוא גורם למלחמות, למחלות, להתנגדות, לאנטישמיות. לפעמים, לפעמים זה בתוך הנפש האדם. זאת אומרת, לא לפעמים, זה בתוך הנפש האדם, זה אותה בחינה. פשוט, העולם הוא אדם גדול. והאדם הוא עולם קטן. איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, זהו יצר הרע. בסדר? זה מה שכתוב בגמרא. אלא שהחידוש פה שכתוב שנתתי זהובים לשר אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הוא שכר אותו, כן? על דרך משל. ברור? זה לא כמו שאומרים הנוצרים בהבליהם שהשטן, יש להם השטן, שזה דומה למה שאנחנו אומרים קצת, ויש להם שטן. משהו אחר. זה מלאך שברח, והוא עכשיו נלחם בקדוש ברוך הוא, או שמה שאומרים בדת הפרסית, זרטוסטרה, יש להם הארימן והארימז. זה אל טוב ואל רע, כאילו יש שתי רשויות וכו'. לא, אנחנו ביהדות אומרים, אין עוד מלבדו, אפילו מעשה כשפים. כלומר, אפילו הרע, הוא תחת שלטונו וברצונו. אבל צריך להבין את זה, בסדר, תכף אנחנו נראה משהו. כן, מה אתה חושב?
למעשה, אני מבין מה שהרב אמר, כי למעשה הסיטרא אחרא זה הסיטרא אחרא של הקדוש ברוך הוא. זה הצד האחורי של הקדוש ברוך הוא, זה או מהצד הטוב או מצד האחורי של הקדוש ברוך הוא. גרים לנו כאן בעזר. אבל כשאנחנו מדברים כאן על כאילו הופך את זה לשתי רשויות, זה לא נכון.
זה לא הופך את זה לשתי רשויות בגלל שכתוב דבני כי נתתי זהובים לשר אחד. אני שכרתי אותו, צריך להבין למה. אבל בוא, אני לא צילמתי לכם את זה. אחרי שהכנתי את דף מקורות פה, אז מצאתי עוד מקור אחד בזוהר, והדבקתי לי אותו פה, אבל לכם אין את זה, אז אני אקריא לכם קטע מהזוהר, שהוא די ברור, אבל הוא מאוד מאוד עמוק, בסדר? אז תחזיקו ראש, וזה יסביר מה זה השר אחד והזהובים. כתוב, זה מובא גם בספר התניא בפרק ט, הוא אומר אותו במילה אחת. הוא מזכיר את המשל הזה, הוא מזכיר אותו פעמיים בספר התניא, את המשל הזה. אז זה משל ידוע, בסדר? אבל כתוב ככה, זה משל, למלכה דאבה לבר יחידה, היה לו בן יחיד. ואב ערכים ליתיר, הוא היה אוהב אותו ביותר. ופקיד עלי ברחימו, דלא יקרב גרמי להית את הבישה. הוא פקד עליו באהבה, כן? ברחמים, שלא יקרב עצמו לאישה רעה. זה מה שהמלך ביקש מהבן היחיד שלו. בגין דקול מן דיקרב לגבה, לא כדאי יהיו להעלה גופ לטרין דמלכה. בגלל שכל מי שהוא מתקרב לאישה הרעה הזאת, להיט את הבישה, הוא לא ראוי לעלות לארמון של המלך. עודי להוא ברע למאי בדריותי דאבוי ברחימו. אז הבן הזה יודע, הוא אמר לאבא שלו, אני אעשה את רצונך באהבה. בבית הדמלכה לבאר אב אחת זונה. כלומר, בבית המלכה, המלך בחוץ, הייתה זונה אחת. יאה בחזבו ושפירה בריבה, הייתה יפה. ליומין אמר למלכה, מלכה, בינה למחמר ראותי דברי לגבי. אני רוצה לבחון את הנאמנות של בני אליי. קרא לה להאי זונה, ואמר לה, זילי תפתי לברי. הוא הלך, אמר, לכי תפתי בני. המלך, הוא קרא לה, היית את הבישה הזאת. למחמר ראותי דברי לגבי. אני רוצה לבחון את אהבתו, את רצונו אליי, נאמנותו. האי זונה מה היא עבדת, מה היא עשתה? אז לה אתה בטרה דברי דמלכה, ילכה אחריו. שרת לחבקלה, לנשקלה, ניסתה לחבק אותו, לנשק אותו, הפתות אותו בכמה פיתויים. אי יאו ברא יאות ועצית לפיקוד הדאבוי. אם הבן הזה הוא יהיה נאמן לאביו, גער בה, הוא יזרוק אותה מהחדר, נכון? צעק עליה, תעוף מפה. ולא עצית לה ודחה למיני, ידחה אותה ממנו, נכון? כדי נבוא יחדי בברי, כדי שאביו ישמח בבנו. ואי ללגו פרגוד עדי אחד, ויכניס אותו לתוך הפרגוד של היחל. ואי למתנן, ייתן לו מתנות, ונבנבזה, ועיקר סגי, אור גדול, ומעלות גדולות. מן גרים קולה עיקר עלי אייברה, מי יגרום את כל הכבוד הזה לבן? מי יגרום? ואימא, האיזונה, תגיד, שהיית את הבישה הזאת, היא גורמת את כל הכבוד לבן. הבנתם? על ידי הניסיון, הבן מתעלה. אם לא היה לו ניסיון, הוא לא היה זוכר לכל, לא זוכר לכל הכבוד הזה. כלומר, כל הרע של המציאות, הוא בעצם, או כל יצר הרע שבתוכנו, על מנת לנסות אותנו. זה הקדוש ברוך הוא שכר אותו. מבינים? זה עמוק מאוד. זה ההבנה של כל הרע במציאות. זה מה שכלב אומר בפרשת שבוע. הוא אומר, כי שר צילה, כי לחמנו הם. הוא אומר, מה זה, אתם מתרגשים מיושבי הארץ? זה הכל הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשבילנו. כל הרימה בצורות שלהם, זה בשביל הקדוש ברוך הוא נתן את זה בשבילנו. זה בשביל שנתגבר עליהם. שהארץ תהיה על ידי עמלנו, על ידי עבודתנו, הכניסה לארץ. אבל זה הכל חסד עליון. מה אתם מתרגשים מהרע הזה? והאי זונה אית לשבחה באי או לא? אז זוהר פה שואל, יש לה שבח במעשה הזה או לא? שהיא ניסתה לפרטות את הבן. מה אתם אומרים?
כן ולא.
כן ולא. טוב, זו תשובה טובה, כי בטוח אתה צודק במה.
אתה יכול, איך אף קובע, הכל טובה בפגישה.
אז אומר הזוהר, ודאי שבחה אית לה, מכל סיטרין, ודאי יש לה שבח גדול מכל צד. למה? חד עבדת פיקודה דמלכה, היא עשתה את רצון המלך. וחד דגרמת ללאוב רע לכל היטיבו. כל הטוב הזה שהבן זכה לה, זכה לו בגללה, בזכותה. וכל הרחימו דמלכה לגבי, כל האהבה של המלך אליו. ועל דה כתיב, והנה טוב מאוד, הרי ב... במסעי הבריאה כתוב והיה השם והיה כי טוב וכו', וכתוב והנה טוב מאוד במקום אחד. אז חזל אמרו והנה טוב מאוד זה יצר הרע, הוא טוב מאוד. למה טוב מאוד? כשתילחם בו, שתכבוש אותו, שתתגבר עליו ותזכה לכל הכבוד וקרבת אלוקים וכל המעלה שלך. בלעדי זה היית תקוע במקום אחד. תארו לכם עולם שהכל טוב ואין לנו לאן להתקדם, זה שימום הוות, זה ימים שאין בהם חפץ. איך אפשר להתקרב ככה אל השם? עכשיו אנחנו בדור, יש הרבה בלגן, הרבה בעיות, הרבה ציסות. יש לנו הרבה מדבר להפריח. טוב מאוד. בסדר, יש לנו הרבה להתגבר. בסדר גמור.
יש את פוטיפר צדקת.
מה? לא. היא לא צדקת, היא את הבישה. אבל יוסף הצדיק הוא זכה למעלתו. כן, אז יש לה שבח בדבר הזה. כלומר, היא עושה את רצון השם. כלומר, הניסיון זה השר הזה שהמלך שכר, אני נתתי לו זהובים בשביל לנסות אותך. בסדר, זו הבנה מאוד עמוקה הדבר הזה. לא, אנחנו אומרים, כל דבר רע זה ניסיון מהקדוש ברוך הוא בשביל שנתגבר עליו, ואם נתגבר זה טוב מאוד.
לא,
קורא
לדבר טוב.
לא, הזוהר פה לא קורא לזה טוב, הוא קורא להיט את הבישה. הנה טוב מאוד זה שזה מביא אותך למקום טוב מאוד, שהמעלה שאתה קונה בעקבות זה היא גבוהה מאוד, וזה לא היה מגיע לזה.
מצד זה שלמדת ניסיון, אבל הדבר עצמו נשאר וישאר והיה דבר רע.
בסדר, ברור, בסדר.
התקדמת, עלית מדרגה. אבל הוא נשאר באותו סטטוס שהיה קודם, לא טוב מאוד.
כשתמשת בדבר על איתו.
הדבר הזה הוא רע, הוא גם נקרא יצר הרע, בסדר? ומלאך המוות וכו'. במבט, בוא נדבר עכשיו במבט פשוט. במבט פשוט זה רע, אבל ההתגברות של האדם על הניסיון הזה, על הקושי הזה, הוא טוב מאוד. אם הוא נופל, זה רע מאוד וכו'. בסדר? ברור. זה דבר פשוט, אנחנו לא באנו לטשטש את מושגי הטוב והרע, רק באנו להעמיק אותם. להעמיק שזה אלוקי, כי אדם עלול להתבלבל, כמו שאנחנו רואים את זה בחלקים נרחבים מהאנושות, ולחשוב שהרע הוא נלחם בהשם וכו', כל הניסיונות. כך כתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. בסדר, זה זהובים. דבני, כי נתתי זהובים לשר אחד, והוא ינסה תמיד להכשילך, להעלים ולהעתיק הקרת ענל. טוב, עכשיו אתם תעזרו לי. מה זה להעלים? ומה זה להעתיק? כן, אני יודע, אני יודע.
לאסור ללמוד תורה בדורות.
להעלים, מה?
לאסור ללמוד תורה למשל.
יפה. להעלים, בפשטות להעלים, זה כל מה שקשור לעבודה זרה ותאוות חומריות ויצר הרע. זה גורם לאדם לאבד את התורה, לאבד את נשמתו, להתרחק מקרבת אלוקים וכו'. בסדר? זה להעלים, כל מה שקשור לדבר הזה. עבודה זרה, היא אומרת על הרע שהוא טוב, אז זה מעלים את התורה, מרחיק את הנשמה. ומה זה להעתיק? להעתיק זה כבר יותר עמוק. מה זה להעתיק הקרת הנעל? יפה מאוד. הדתות, הנצרות והאסלאם. הנצרות היא, איך אמר ניטשה, החטא הכי גדול בכל ההיסטוריה זה שקרחו את הספר הסמרטוטי הזה, הברית החדשה, בקריבה אחת, ביחד עם המלא, עם הספר המלא, עוז וגבורה, התנך. כן? הם בעצם אמרו, אנחנו ורוס ישראל, אנחנו ישראל החדשים. הם כביכול קרחו את התנך, לא כביכול, כיפשו אותו עם הספר שלהם, כאילו עם ההמשך של זה וכו'. זה העתקה, זה חיקוי טיואני מאוד זול של התורה, וגם האסלאם הוא ככה. האסלאם, זה, יש שם מלא פסוקים, מלא מדרשים בראשית רבה, מלא, הוא קלט כל מיני דברים, עשה איזה מספר כזה מבולבל, ואמר, אני מבטל את כל הנביאים שהיו לפניי. ככה הם מאמינים, שמוחמד הוא מבטל את כל הנביאים שהיו לפניו, גם סילפו הרבה דברים מהתורה, יש שם עקדת ישמעאל, יש שם הרבה דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל ברור שזה שתי דתות שקמו על בסיס של קנאה. הנצרות קמה על בסיס של קנאה באשר בחר בנו מכל העמים, והאסלאם קמה על בסיס של קנאה באשר נתן לנו את תורתו. וכל אחד מהם הוא העתיק הקרת הנעל, וניסו להרוג הציפור הנעל. ברור, ואם יצליח ימרדו בך כל אחיך וכל השרים עד שהכיסא ישמת מתחתיך, ולא בקלות תחזור אליו, רק ביסורים גדולים, וגם אז אהיה עמך. כשתצטער, אצטער אף אני, אבל גם אשמח, יען לא שמעת בקולי, ועבד ממך הקרת והציפור הנעל. אז אומר פה, אם אתה תלך באמת עם השר הזה, או יותר נכון, אם הוא יצליח להכשיל אותך, אז היית תבישה הזאתי, ימרדו בך כל אחיך וכל השרים. זה היה, מזה אחריך אמרנו הגויים, האומות, נכון? בעצם כל המלחמות שיש, זה גם קשור אלינו, ברור? כל ההתנגדות שיש לנו, זה בגלל שאנחנו מאבדים את הקרט ענל, והציפור ענל, ברור? וגם כן, השרים, אמרנו גם כל פעם מליה של מעלה, היא הופכת להיות, היא עלולה להיות, לכל היסורים שאנחנו עוברים, כל החורבן, כל התנהלות של העולם, כל מצבם הרוחני של ישראל, זה גם תלוי בזה שהבן, אם הוא מאבד את הקרט והציפור הנעל, עד שהכיסא ישמט מתחתיך, זה חורבן הבית, ולא בקלות תחזור אליו רק ביסורים גדולים, וגם מה זה יהיה עמך, כשתצטער אצטער אף אני, כלומר, הקדוש ברוך הוא יורד איתנו לגלות, הוא מצטער בבצר שלנו, כשתצטער אצטער אף אני, אבל גם אשמח, יען לא שמעת בקולי, ועבד ממך הקרט והציפור הנעל. אז ממה הקדוש ברוך הוא שמח? הוא שמח בזה שאנחנו חוזרים על ידי היסורים למעלתנו. הוא לא שמח בזה שאנחנו מצטערים, חס ושלום מהיסורים, אלא שאתם יודעים, יסורים, הם באו ליישר את האדם, ליישר את, את העם. ואם הבן הזה הוא לא שמע בקולי ואיבד את הקרט והציפור הנעל, אז חלק מהחזרה שלו למקומו זה על ידי הגלות וכל ה...
מה אתה מושיע?
יען זה בגלל. בגלל,
אז אתה משחרר לגמרי. אבל גם אני אשמח,
כן?
בגלל שלא שמעת בקולי ועבד ממך הקרט והציפור הנעל.
נכון. אז אמרתי.
בגלל שהלכנו בדרך חזר.
לא, לא, יען, אני אשמח כאילו ביס... לא, לא, הבנתי מה אתה הבנת. לא, אני אשמח, כשתצטער, זה תלך לתחילה, כשתצטער, תצטער אף אני, אבל גם אשמח. למה אני אשמח? למה הקדוש ברוך הוא אשמח? יען, לא שמעת בקולי, ועבד ממך קרט וציפור הנעל. כלומר, אתה איבדת את מדרגתך, הייתה לך אחריות על כל העולם, עדיין יש לך אחריות על כל העולם, ומעלת בשליחות שלך, אז אתה התחייבת גלות, התחייבת יסורים, והדבר הזה הוא מחזיר אותך למוטב, אז זה גורם לי לשמחה, לא הסבל והיסורים חס ושלום של הבן, אלא החזרה למוטב, זה חינוך, יש בדבר הזה אקט חינוכי, ואנחנו חוזרים בצורה יותר שלמה, כמו שאנחנו זוכים לזה בימינו, לחזור למלכות ישראל, לחזור לישיבה בארץ, וללאומיות, ולאט לאט אנחנו חוזרים לכיסא המלכות גם, שנשמט מתחתנו. והיה בן נשבע שיחוז בקרת הנעל, זה מה שעם ישראל אמר, נעשה ונשמע. וישמור הציפור הנעל, וישם המלך כתר מלכות על ראשו. עד כאן הסיפור הזה. עכשיו לשאלתך ששאלת.
מה המקור?
מה המקור? האמת? אני כתבתי את הסיפור הזה לצורך השיעור, בסדר? הסיפור הזה זה רק סיפור מסגרת לכל המקורות שראינו, רציתי לגוע בכל מיני דברים, אבל כל מה שכתוב פה זה הכל פה מהמקורות, בסדר? אין פה שום דבר, כמו שזה הלכתי מקור מקור, יש פה אבל הרבה דברים, זה דרך דידקטית להעברת תכנים. כמו שרבי נחמן הוא כותב, זה הושפעתי באמת מרבי נחמן, הוא כותב שלמה הוא כותב את סיפורי מעשיות, הוא אומר יש דברים כאלה עמוקים שראיתי שטוב לומר אותם במעשיות ולא בתורות.
למה?
מה? זה חודר, יש שם משל, המשל הוא סוס טרויאני, אתה יודע מה זה סוס טרויאני?
כן.
קודם כל זה חדר כבר פנימה, זה בתוך העיר. הסוס הוא בתוך טרויה. אחר כך פתאום יוצאים ממנו הרבה חיילים, זה כבר הנמשל. המשל הוא חודר מאוד חזק לנפש, והנמשל הוא כבר אחר כך כבר, זה דרך מאוד חזקה, לכן הנביאים השתמשו הרבה במשלים, כמו, בלי סוף האמת במשלים, כמו כבשת הרש של נתן הנביא ודוד וכו'. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.